אנחנו היום נעסוק קצת בדיני כתמים מול בדיקה. אז אנחנו יודעים שהמחזור של אישה הוא כללית באזור השישה ימים. אישה מתחילה מחזור, בוא נאמר היום יום חמישי תתחיל, אז היא תראה חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני. ביום שני אחרי הצהריים תיאורטית יכולה לעשות הפסק טהרה. הסברנו שהפסק טהרה זה הבדיקה שבעצם תעביר אותה מחזקת רואה לחזקת אינה רואה. רוב נשים לא מצליחות ביום החמישי, אלא ביום השישי היא עושה בדיקה, ואם הבדיקה יוצאת נקייה, אז באותו ערב מתחיל השבעה נקיים, ומחורת תהיה הבדיקה הראשונה של שבעה נקיים. ברגע שהיא עושה את הבדיקה של הפסק טהרה, היא בעצם צריכה לעבור לתחתונים לבנים. אם היא שמה מוח דחוק, שרוב נשים צריכות לשים מוח דחוק, אז אחרי שהיא מוציאה את המוח דחוק, תחתיכת בת שהיא משהו הבינים, היא תיבש תחתונים לבנים. והעניין הוא, אנחנו רוצים לראות אם יצא איזשהו כתם דם. עכשיו, אז אמרנו, יש את הראייה חמישה או שישה ימים, ואז הפסק טהרה, ורוב בנות ישראל נוהגות את החומרה של מוח דחוק, כתוב בשולחן ערוך פעמיים, ואז אחרי המוח דחוק, המוח דחוק צריך להיות בפנים, כל מיני שיטות, 13 דקות, 18, 23, 25, כל מיני שיטות, כמה זמן, 35, 45, כל מיני שיטות, כמה זמן צריך להיות בפנים, כל אחד ישאל את רבו, מה נחשב צאת הכוכבים, וכשהיא מוציאה את המוח דחוק, אז היא שמה תחתונים לבנים, ואם היא לא שמה מוח דחוק, אז היא שמה את התחתונים הלבנים, מיד אחרי ההפסק טהרה. ואז אנחנו מתחילים שבעה נקיים, למחרת תעשה בדיקה ראשונה של שבעה נקיים, כפי שדיברנו. וכל יום היא עושה שתי בדיקות, בוקר וערב. עכשיו, טבע האישה שבהתחלת דרכה, אז כשהמחזור נעצר, לפעמים יש עוד פליטות פה ושם. והפליטה הזו, אם היא יוצאת על עד, כל נקודה הכי קטנה שיוצאת על עד בדיקה, כל עוד שהעין הממוצעת, כל עוד שהעין הממוצעת יכולה לראות את זה, אז נקודת דם מוסרת על עד בדיקה. זאת אומרת, כשאנחנו מכניסים בד לאותו מקום, כל נקודת דם מעניינת אותנו. דרך אגב, זה לא רק עד בדיקה. אם אישה הולכת לשירותים, ואז לוקחת טישו ומגרדת את עצמה בפנים, או מנגבת בפנים, ברגע שהיא נכנסת לתוך הנרתיק, אז בעצם כל נקודה שתצא, תתמה. כל נקודת דם. זה שזה על נייר טואלט בכלל לא מעניין אותי. ברגע שאנחנו מדברים על השטח של תוך הנרתיק, בשטח הזה כל נקודת דם אוסרת. אין לנו פה מה לדון, כן שיעור, לא שיעור, זה לא מעניין. אם יש נקודת דם שאנחנו רואים, היא אוסרת. יכול להיות שבזמן שאנחנו מותרים, או יכול להיות שיש הרבה סיטואציות שאם האישה מנגבת את עצמה, לדוגמה, ממי רגליים, אז היא מנגבת מקדימה, ואז לפעמים היא גם נכנסת לנרתיק, אז היא לא צריכה להסתכל על הטישו הזה, שתזרוק את זה לאסלה. אבל אם היא הסתכלה וראתה טיפת דם, אז היא צריכה לומר לרב שהיא נכנסה פנימה. כי סתם ככה הרב רואה נייר טישו, נייר טואלט, הרב חושב, אנחנו מדברים על ניגוב רגיל, שהוא חיצוני לנרתיק. וכפי שנראה עוד רגע, יש איזה נפקמינות, כמו שאתה מדבר, על מקבל תומה, לא מקבל תומה, יש איזה נפקמינה בדיני כתמים. אבל אנחנו רק עסוקים בדיני כתמים, כשאנחנו עסוקים במשהו שהוא חוץ לנרתיק. כל דבר שהוא בתוך הנרתיק, אפילו אם היא תכניס את האצבע שלה לתוך הנרתיק, ותוציא את האצבע ויש אליו דם, או כמו שקורה הרבה פעמים, הרופאה מכניסה אצבע לתוך הנרתיק, ויש הרבה בדיקות שהאצבע יכולה לצאת עם דם עליה. מבחינתנו הדם הזה אוסר. אלא אם כן ידוע לנו שהיא פצועה ממשהו אחר, ואז צריך לשאול רב. אבל באופן פשוט, כל דם שהוא בתוך הנרתיק אוסר. אז זה שלב עליה. באמת, יש פה עוד הגדרה. התורה אומרת שדם שיוצא דרך הנרתיק עם הרגשה הוא הדם שעושה. מה זה הרגשה? אז יש שלושה סוגי הרגשה. יש הרגשה של נזדעזוע איבריה, שהיא פתאום הרגשה שהוא רעדה. זה הרגשה אחת שיש לאישה כשהמקור שלה נפתח והדם מתחיל לצאת מהרחם. אם יש לה הרגשה כזו, אז כל טיפה שתצא, אפילו על נייר טואלט, אפילו על התחתונים של הפה, לא מעניין אותי, אפילו על דבר צבעוני, מטמא. כי מבחינתי, היה פה ראייה דאורייתא. יש ראייה, יש סוג שני של הרגשה, וזה הרגשה של פתיחת המקוש, בן אדם מרגיש איזשהו כאב פנימי בתוך תוכו, וזה מאוד דומה למציאות שבן אדם מתאפק מאוד, כשהוא צריך לעשות גדולים, ובן אדם אין לו שירותים בשטח, והוא מתאפק הרבה מעבר למה שהוא חושב שהוא יכול להתאפק, ואז כשסוף סוף הוא מגיע לשירותים, השירותים תפוסים, ואז הוא צריך לחכות עוד איזה 5 דקות, ואז הוא הולך לשירותים, ואז כשהוא סוף סוף יכול להשתחרר, אז יש איזושהי צביטה פנימית קטנה, הצביטה הפנימית הזו מאוד דומה להרגשה של אישה שהמקור שלה נפתח. אז זו הרגשה שנייה שיכולה להיות לאישה, ואם יש לה הרגשה כזו, אז כל מה שיוצא אחר כך, לא מעניין אותי, יש שיעור, אין שיעור, על דבר צבעוני, מקבל תומה, לא מקבל תומה, זה לא מעניין אותי, מבחינתי, זה ראייה דאורייתא ואוסרת בכל שיעור. סוג שלישית של הרגשה, וזה שנוי במחלוקת ראשונים, אחרונים, וזה זיוות דבר לך. זיוות דבר לך זה תחושה שהיא מרגישה בנרתיק את הדם יוצא. עכשיו, כל אישה מרגישה את הלחות שלה מבחינה חיצונית. כשהלחות מגיעה לשפתיים החיצוניות היא מרגישה את זה, פלוס מינוס. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על הרגשה פנימית. ופה יש מחלוקת גדולה. האם היא קיימת כזו הרגשה? ואם היא קיימת, האם מדובר על תוך תוכה? זאת אומרת, האם הזיבת דבר לך צריך להיות ממש סמוך לרחם, שהיא מרגישה את זיבת הדבר לך? או, כפי שאנחנו נוקטים כללית להלכה, שזיבת דבר לך זה אפילו כשהיא מרגישה את זה בסוף הנרתיק, שזה על סף לצאת. וזו הרגשה שיותר מצויה שיש לנשים. הייתי אומר, 1 מתוך 400 נשים יש להם את ההרגשה הזו. זה קיים, זה נדיר, אבל קיים. הרגשת זיבת דבר לך. עכשיו, 99.999 מהנשים, שתישאלו אותם, האם יש לך הרגשה כשאת רואה מחזור, יאמרו לך, ממש לא, אין לי שמץ של מושג, זה נכון, כי הם אף פעם לא שמו לב לכלום. אחרי שאישה מתחתנת, אנחנו אומרים לה, תקחי 6 חודשים, ותשימי לב אם יש לך הרגשות באותו מקום. ולפעמים גם אישה שלא היה לה הרגשות לפני לידה, אחרי לידה, יש לה הרגשות. זאת אומרת, הגוף של האישה משתנה. אז העניין שהאישה אומרת, אין לי הרגשות, אנחנו אומרים, נכון, אבל בואי נבדוק ב6 חודשים הקרובים. אז הרבה פעמים אישה שמצהירה שאין לה הרגשות, פתאום מגלה שיש לה הרגשות. אז זה כלל א'. דבר ב', רוב נשים, אחרי שיעשו את הבדיקה הזו, יגלו שאין להם הרגשות. זאת אומרת, אחרי שעשינו את כל זה, עדיין הייתי אומר שלפחות 99% מהנשים, זאת אומרת, אולי יש 1 מ-100, אני חושב שזה יותר 1 מתוך כמה מאות, שיש לה הרגשה. זה מאוד נדיר בדור שלנו. צריך לדעת כשלומדים את ההלכה, שבגמרה פשוט לגמרה שלכל אישה יש הרגשה. משהו השתנה בטבע הנשי. עד לפני כמה מאות שנה לכל הנשים היה הרגשות. לפני 100 שנה אתה מתחיל לראות את הפוסקים דנים, שיש דבר מוזר, יש הרבה נשים שטענות שאין להם הרגשה. זאת אומרת, זו תופעה חדשה. אבל עד לפני כ-100-150 שנה, זה היה נדיר מאוד אישה שאין לה הרגשה. אז רק לאחרונה פתאום, יש הרבה נשים שאין להם הרגשות. עכשיו, כל דם שמופיע בתוך הנרתיק הוא תמה, כי אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהיה הרגשה, היא לא הרגישה, בסדר. אז אנשים לא מרגישות את ההרגשה היום. אבל כשיש לי שם מחזור, אני אומר, מן הסתם היה הרגשה. אני לא אומר, כל המחזור הזה לא רלוונטי, כי לא היה לה הרגשה. אני אומר, היה, והיא לא שמה לב. אותו דבר בבדיקה שאני עושה בתוך הנרתיק, אני אומר, היה הרגשה, היא לא שמה לב. אז כל מה שמופיע בתוך הנרתיק זה כך. מה קורה עם משהו שמופיע חוץ לנרתיק? היא רואה כתם דם בתחתונים שלה. היא רואה כתם דם על נייר טואלט. היא רואה כתם דם על הפד שלה. אז פה אנחנו נכנסים לגדר שהוא גדר דרבנן. מדאורייתא זה לא תמה, כי זה לא בא עם הרגשה. הדם הזה יצא ואני לא יודע מאיפה הוא בא. יכול להיות שהיא פצועה, יכול להיות שהיא לא פצועה, יכול להיות שזה מהמקור, יכול להיות שזה לא מהמקור, אבל לא היה לה הרגשה. אז יש לנו דבר שהוא מדאורייתא טהור. באו חכמים אמרו, אנחנו נטמא אותו, אבל ניתן לו כמה קולות בגדרים, מה שהוא נקרא טומאת כתם. מה הם הקולות? קודם כל צריך שיעור כגריס. שיעור כגריס זה בערך שיעור של פני. זה קצת יותר גדול משיעור של שקל. זה יותר גדול משקל. קצת יותר גדול משקל. איך אנחנו בודקים? האישה רואה בתחתונים שיש לה טיפה דם. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים שקל. מישהו פה יש שקל?
כן.
תודה רבה. אנחנו לוקחים שקל, ושמים את הבליטה שלו מתחת לתחתונים. זאת אומרת, שמים את השקל מתחת לתחתונים ומסתכלים על הבליטה. עכשיו, אם השטח שעליו נמצא הקטם הוא יותר קטן משקל, אז אני יודע, כל עוד שלא היה לה הרגשה, זה טוב, למרות שזה דם גמור, אבל זה פחות מקשיור. אם אני רואה שזה קשיור שקל, אז יש לי שאלה לשאול את הרב. אם אני רואה שזה הרבה יותר משקל, אז יש לי שאלה לשאול את הרב. מה אם אני רואה שיש ממש, יש דם על התחתונים? יש לי שאלה לשאול את הרב. אני חושב שזה טעות שזוג אי פעם יתמה את עצמם על קטם. אתם תתפלאו כמה קולות יש בדיני קטמים. בשביל זה תלכו לרב. ראיתם דם בתחתונים? תלכו. אני יכול לומר לכם שמכל התחתונים שקיבלתי, ויש ימים שאני מקבל 3-4 ביום, אז זאת אומרת אני מקבל, בוא נאמר ממוצע של אולי 500, בין 500 ל-1000 בשנה. מכל מה שראיתי, אני חושב שתימאתי פעמיים, מכל הקטמים שקיבלתי על תחתונים. אני חושב שרק פעמיים היה תמה.
איזה צבע, זה לא משנה.
אני אומר לך שמה שנראה נראה אדום הוא לאו דווקא אדום. לך תשאל רב. יש לך... יש קטם בתחתונים, תלכו, תשאלו. מקסימום הרב יאמר תמי, זה מה שתכננתם לומר גם ככה. זה כלל שצריך לדעת. בא אליי אדם אחרי לידה, בא ואמר, אני לא מבין את המציאות אחרי לידה. כמה זמן כבר אסורים? אמרתי, כמה זמן אתם אסורים? הוא אומר לי, 4 חודשים. אמרתי, 4 חודשים? באמת? תאמר לי, אשתך היום לעשות הפסק טהרה. בסדר? אבל הוא אומר לי, אבל אני אומר לך, עדיין יוצא דם. אמרתי, אין בעיה, שתעשה הפסק טהרה. ואז תלכו, תשאלו את הרב שלכם. עשתה הפסק טהרה, הביא אצל הרב, הרב אמר טהור. וואי, אבל חשבנו שזה דם. נכון, אבל זה לא. אמרתי לו, עכשיו תמשיך. כל השבעה נקיים, כל יום הלך לרב ושאל, כל יום הרב אמר לו טהור, 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 טהור. ובסוף הלכה לטבול. מה מסתבר? שהצבע שיוצא אחרי לידה הוא הרבה פעמים כזה חום שנראה דם, אבל הלכתית הוא לא דם. אז הם יכלו להיות מותרים חודשיים קודם. זאת אומרת, מלשאול לא הפסדת כלום. מקסימום הרב יאמר תמי, אתה תכננת לומר תמי גם כן. זה דורש כוחות בזמן להיסחף. בסדר, אז אין ברירה, אין מה לעשות. צריך לעשות את זה. עוד נקודה, אם כבר נגענו בזה, ששואלים רב, חשוב להדכן אותו בפרטים. בא אליי חתן, אמר לי, אני לא מבין מה זה חיי נישואין. התחתנו ואנחנו נישואים עכשיו כמעט שנה, היינו מותרים מכל השנה הזו 4 ימים. אמרת לו, 4 ימים הייתם מותרים? מה קרה? הוא אומר, כל הזמן יש תיש קטמים, וכל הזמן אנחנו נאסרים. אמרתי, באמת, מה, איפה הקטמים? על נייר טואלט. אמרתי, טוב, הרב שלך מתאמה? כן. אמרתי לו, תראה, בוא תעשה לי טובה, לך לרב, ותאמר לו שאתה נשוי שנה, ובשנה הזו הייתם מותרים כולו 4 ימים, וכל פעם אתם נאסרים על נייר טואלט. מה הוא אומר? הלך לרב, הרב אמר לו, באמת? לא שמתי לב. אני לא שמתי לב שאתה בא אליי כל חודש עם אותה שאלה. לרב יש הרבה שאלות ביום. מאוד קשה לרב לעקוב אחרי כל זוג. מה השאלות של כל זוג? זה גם נותן לכם איזושהי תחושה נוחה, זה איזושהי תחושה של אנונימיות. הרב לא זוכר בדיוק אם יש לי תורה או טמאה או הלכה למקווה או פצועה באותו מקום או פצועה בצוואר הרחם או ככה או ככה או ככה. הרב מקבל הרבה שאלות ביום, ואין לו אותו ראש להתחיל לחשוב מי ככה ומי ככה. אז הוא לא שם לב שאותו חתן מגיע אליו כל חודש עם אותם שאלות, ותמיד הם נסרים. הרב אמר לו, שמע, מעכשיו אילך, אתם סומכים אל היגרות משה, שנייר טואלט לא מקבל תומה? אל תשאלו אותי על נייר טואלט. אין שאלה. יש על נייר טואלט, תזרקו לבח, תמשיכו עם השבע ניקים. אין לכם שאלות על נייר טואלט. לא רוצה לשמוע מכם על נייר טואלט. בסדר? אז אנחנו צריכים לזכור, כשבאים לרב, שצריך להתקן אותו בכמה שיותר פרטים. לפעמים זוג הוא זוג עצבני, ותמיד יש שאלות בכל מיני דברים. אז אם הזוג רואה שיהיה להם ליל תפילה ביום שישי, ואם היא תעשה את הבדיקה שעה לפני השקיעה, אז ודאי יהיה להם שאלות. ואז לאו דווקא שהם ימצאו את הרב לשאול, אז שישאלו את הרב, האם זה בסדר שביום שישי נעשה רק בדיקה אחת במקום שני בדיקות? כי תמיד יש לנו שאלות, ואנחנו לאו דווקא נגיע לרב, ואשתי צריכה ללכת למקווה, ואותו דבר אם יש תבילה במוצאי שבת. אני ממליץ שתמיד תדעו איפה הרב נמצא, כשיש תבילה בליל שבת, ובמוצאי שבת לפחות אפשר להתקשר. אבל אם יש שאלות שחציצה בתבילה, או יש שאלות אם הבדיקה היה טוב, אני אומר חכם עיניו בראשו, כללית, אתה יודע שהולך להיות ליל תבילה ביום שישי כבר כמה ימים קודם, תתקשרו, תשאלו את הרב איפה הוא יהיה בליל שישי, אם יש לכם שאלות. שלא תתעקו במצב שהאישה חוזרת מהמקווה ואתם לא יודעים מה לעשות עם עצמכם. או האישה רוצה ללכת למקווה ואתם לא יודעים מה לעשות עם עצמכם. אז חזרה לענייננו. טיפת דם שיוצאת בלי הרגשה, אז מבחינה הלכתית היא מוגדרת כקטם. זאת אומרת, מדורייתא זה טהור, ומדרבנן יש לנו כמה הגדרות. חזל אמרו, קודם כל צריך קשיור. אז דנו בזה הרגע. מה זה קשיור? דבר שני, אנחנו צריכים שזה ינחת על משהו לבן. מה נקרא לבן? זו שאלה מאוד טובה. לא ברור שהברות שלנו לא נקרא לבן. לא ברור שהבז שלנו לא נקרא לבן. אז ממילא שאישה תקפיד, שבזמן שמותרים, היא תיבש תחתונים מאוד כהים. שיהיה כחול כה, שיהיה שחור כה, לא איזשהו בז וברות. שיהיה צבעים כהים. ואז אם יצא לה איזשהו קטם, אז גם אם יהיה קשיור, זה לא תמה. כי קטם רק תמה, אם זה נוחת, הדבר לבן. אם יצא לה על התחתונים, זה לא תמה. היום המציאו פד, שהפד הוא שחור. ועל הפד הזה, אם יוצא קטם, אז הוא גם כן לא תמה. הבעיה היא שבפד עם השחורים, הבד הוא לבן. זאת אומרת, רק השכבה העליונה היא שחורה. מתחת לזה זה כבר לבן. אז זה שכל אחד ישאל את הרב שלו אם הוא רווח משהו מזה. אז אמרנו, קודם כל, כדי שקטם יהיה תמה, צריך שיעור. דבר שני, צריך שזה ינחת על דבר לבן. דבר שלישי, צריך שזה יהיה על דבר שמקבל תומעה. עכשיו, יש מחלוקת הפוסקים, האם פד מקבל תומעה? האם נייר טואלט מקבל תומעה? זאת אומרת, יש פוסקים, כמו איגרות משה, שאומרים שאם אישה נגבה עצמה ומצא טיפת דם, מצא אפילו כשיעור דם, זאת אומרת, מצא כגריס, היא מצא את השיעור של פני, עדיין הזוג לא תמה, כי הנייר טואלט לא מקבל תומה. וזה לא משנה אם זה תוך השבעה נקיים או אחרי השבעה נקיים, הדינים של קטם הם אותו דבר. אז זה דבר אחד. אותו דבר לגבי פד. עכשיו נפקמין, האם אישה יכולה ללבוש פד בזמן שמותרים? הרבה נשים רוצות להסתובב עם פד, אבל הן לא רוצות להסר מקטם שעלול לצאת. דרך אגב, אישה שיש לה בעיה שהיא רואה הרבה קטמים, רצוי שהיא תאכל הרבה עלים. עלים, כן, חסה, דברים כאלה. עלים, יש בהם הרבה קלורופיל. קלורופיל זה החלק הירוק שבעלה, כן? זה בעצם המזון של העלה עצמו, וקלורופיל קוראים לקרישות דם. אז אל תקנו קלורופיל בחנות, כי זה יכול לגרום שבץ והתקף לב, דברים כאלה, כי זה באמת גורם לדם להיקרש. אבל אפשר לאכול הרבה סלט והרבה ירקות, ואם בן אדם מכניס הרבה קלורופיל לגוף שלו, אז הרבה פעמים מונע ראיית קטמים. גם כן שמן שיש בו אומגה 3, שמן פשטן. שמן פשטן שיש בו אומגה 3, יש הרבה נשים שאומרות שזה מאוד מאוד עוזר להם בכל הסידור המחזור וראיית קטמים. אז אלה שני עצות טבעיות שמאוד עוזרות. אז זה בנוגע לקטמים. אז מה אמרנו? שלושה גדרים כדי שקטם יתמה. שיעור על דבר לבן שמקבל תומה.
מתי שמה דבר לבן?
בזמן שהיא רואה? בשבעה נקיים היא שמה לבן. כשיש מחזור, שתשים מה שהיא רוצה. אנחנו יודעים שאנחנו אסורים, לא אכפת לי. יש מחזור. בשבעה נקיים אני צריך לבוש בגד לבן. אחר כך כשמותרים, שאני אבוש בגד צבעוני. עכשיו, יש אנשים שרוצים לעשות שקר בנפשם. זה בעיקר אנשים שלוקחים כדורים. בתוך כדי שהם לוקחים כדורים, האישה בעצם רואה דם. וזה לא איזושהי טיפה שיצאה, אלא היא רואה דם. הכדורים לא עובדים על כל אישה באותה צורה, הם גם לא עובדים כל חודש באותה צורה. וממילא, יש מציאויות שהאישה לוקחת כדורים, ואז היא לובשת תחתונים שחורות, ועושה כאילו היא לא שמה לב שהתחתונים שלה נהיות ספוגות בדם. המשחק הזה לא עובד. זאת אומרת, כשחזל אמרו שקטם לא מתמה כשהוא על צבעוני, זה מדובר על קטם באיזשהו סדר גודל סביר. אבל כשקטם מתחיל להיות תחתונים ספוגות בדם, אז זה כבר לא קטם בגודל סביר. מתי זה עובר מלהיות סביר ללא להיות סביר? זו שאלה טובה שצריך לשאול רב. זאת אומרת, יש מקרים שזה על הגבול, ובשביל זה צריך להתקשר לרב ולהתייעץ עם רב. זאת אומרת, אם אישה נגבה את עצמה 4 פעמים ברצף וראתה דם, האם זה עדיין בגדר הסביר או לא? אבל היא לוקחת כדור, והיא לא מצפה שיבוא מחזור. אז מה? עדיין יכול להיות שכבר עברנו את הגדר הסביר, וזה כבר אוסר. זה שזה קטם עדיין לא אומר שאין גבול לדבר. זאת אומרת, אומרת, האישה אומרת, אני ניגבתי בנייר טואלט כחול, הנייר טואלט שלי הוא צבעוני, הוא לא מקבל, אני הולך תומה גרירות משה, הוא לא מקבל תומה. זה לא מעניין אותנו, יש גבול, עד איפה אני יכול לקחת את הקולה הזו של קטן. באיזשהו שלב, זה כבר אוסר גם שזה קטן. בסדר, אז היום אנחנו עברנו בקיצור נמרץ על דיני קטן, ואמרנו שאל לאסור קטן בעצמכם. לפני חודש, חודש וחצי, קיבלתי טלפון ביום שישי אחר צהריים, מתקשר אליי רב, אומר לי, אני לא נמצא בשכונה לשבת, קיבלתי טלפון מיהודי שגר במקום נידח, שאשתו בהיריון, והם ראו קטם, האם אני יכול להפנות אותם אליך? אמרתי, בסדר, אני נמצא בשכונה לשבת, תפנה אותם אליי. ההוא מגיע מהמקום הנידח, ומביא לי פד, פד שעל פניו היה נראה לו ספוג דם. עכשיו, הפד הזה כל כך שכנע אותו שהוא ספוג דם, שבאמת הוא כבר הלך לבית חולים עם אשתו, הרי אשתו בהיריון, ואשתו כבר עברה 3 ימים של בדיקות על ידי רופאים, כי הבעל בא לבית חולים ואמר, אשתי ראתה פד ספוג דם, וכולם נכנסו לפאניקה והיסטריה לבדו של הריון תקין. ובואו אני אגלה לכם סוד. הפד הזה שהיה ספוג דם, כשהסתכלתי עליו בצורה שרופאים לא מסתכלים, אבל רבנים כן מסתכלים, הראיתי לו והוכחתי לו גם מודע בסוף, שלא היה בו אפילו טיפה אחת של דם. פד יכול לראות תמה, ובאמת הוא לא תמה. ואפילו הוא בסוף הודע שכל הנסיעות שלו, 3 ימים בין בתי חולים, היו לשווא. אז אני אומר שוב, יש לכם קטם שנראה לכם תמה, אל תהיו משוכנעים שהוא תמה, תלכו, תשאלו רב.